הגמרא אומרת, סיפור, הגמרא מדברת, יש המשנה בהלכות איחוד. והגמרא רוצה להגיד לנו שהלכות איחוד זה לא לאנשים בעלי יצרים שפלים ומבנה נפשי, או חסרי מבנה נפשי. הגמרא מספרת סיפורים על תנאים גדולים מאוד שהשטן ניסה להכשיל אותם. והוא ניסה לפתות אותם, ממש גדולי התנאים, רבי מאיר ורבי עקיבא. וההתמודדות שם הייתה בכלל לא קלה, ורק בסוף הם הצליחו להתגבר על הפיתויים של השטן. והרעיון המרכזי הוא כנראה שנפש האדם עמוקה מיני חקר, וגם אדם שגדל מאוד צריך לשמור על עצמו ולהיזהר ולהקפיד על כל גדרי ההלכה, כי אנחנו נשמה שנתונה בתוכו. בתוך כל הסיפורים האלו יש סיפור מוזר על פלימו. פלימו זה שם של תנא, תנא אמיתי, שרואים אותו בעוד מקומות בצ'ס. והסיפור הוא כזה, אני אספר אותו בעברית, בסדר? פלימו היה רגיל לומר כל יום חץ בעין של השטן. הוא היה קם בבוקר ומודה אני לפניך, חץ בעין של השטן. זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל ככה הוא חשב. כשרוצים להכניס את המחשבות שלו תוך מילים, מכניסים את זה לחץ בעין של השטן. מה זה חץ בעין של השטן? מה הכוונה? הכוונה שאומר לשטן, תראה, אם אני רק רואה אותך מרחק ראייה, לא אם תתקרב אליי. אם מרחוק אני רואה אותך, אני מוציא לך את העיניים. אני רואה לך חץ בתוך העין. ושטן זה היצר הרע. הגמרא אומרת, הוא שטן, הוא יצר הרע, ומלך המוות. יש יצרים רעים, צריך לנצח אותם, צריך להשתדל שהם לא יבואו. אצל פלימו זה לא ככה. פלימו לא מנצח את היצרים הרעים. הוא אומר להם, אל תעיזו בכלל להיות באזור שלי, כי אני ארסק אותך. משהו כזה. אז יכול להיות שהוא אמר את המילים האלה, ויכול להיות שזאת מדרגת חייו. נכון, כשכתוב למשל פרקי אבות, הוא היה אומר, אז יכול להיות שהוא אף פעם לא אמר את זה? יכול להיות. כתוב, שמואל הקטן היה אומר, בנפול אויבך אל תשמח ובכושלו אל יגיע ליבך. שזה פסוק במשלי, אז מה שמואל הקטן אומר? תקראו את זה בתנ"ך. מה הרעיון? הרעיון הוא שהוא היה אומר, זה לא שמואל הקטן אומר, הוא היה אומר, זה קבוע היה אומר, אולי הוא אמר את זה בלי מילים, אומר חייו. מה הסיפור שלו? בואו ניקח, אנשים גדולים אפשר למרכז את כל החיים שלהם במסר אחד, אז זה מה שכתוב פרקי אבות. אותו דבר פלימו, כשהוא היה אומר חץ בעין של השטן כל יום, יכול להיות שהוא אמר את זה ויכול להיות ששם הוא חי. באמת, דמות קודש נדירה, עילאית כזאת. יום אחד היה ערב יום כיפור, הסיפור קורה בערב יום כיפור, והשטן מחליט לבקר את פלימו, הוא מתחפש. הוא מתחפש לעני, סעודה מפסקת הוא מגיע, כל המשפחה אוכלת יחד סעודה מפסקת, והשטן שהתחפש לעני דופק בדלת ומבקש אוכל. אז הם הביאו, הוציאו לו אוכל. אז הוא אמר, מה זה ביום כזה? כולם אוכלים בתוך הבית, מה אתם נותנים לי לאכול בחוץ? אז הוא אמרו, טוב, תיכנס, הושיבו אותו לשולחן. הוא אמר, רגע, אתם כולכם יושבים ליד שולחן גדול, מה שמתם אותי לבד ליד שולחן קטן? אמרו, בוא תשב איתנו. ואז הגמרא ממשיכה ומספרת לנו שהשטן התחפש לעני, אבל לא רק לעני שיש לו מצוקה כלכלית, אלא לעני שהוא כנראה עם צבר של מצוקות נפשיות, רוחניות, אנושיות, והוא היה נראה מין כזה הומלס כזה, אדם נטוש, עלוב כזה, שלא דאג להיגיינה שלו ולאסתטיקה שלו, ולכן הוא התחפש, זו תחפוש מאוד מוצלחת, כן? אדם מלא מחלות אור ופצעים, זווי מוגלה, תסלחו לי שאני נכנס לשם, זה בשביל להבין את הסיפור, ובתוך כדי הארוחה שהוא יושב ביניהם, הוא מתחיל לשחק בכל ההפרשות שלו ולמרוח מסביב, וזה לא כל כך נחמד. אתם יכולות להבין שאם נכנס אדם כזה, אז גם איזה גל של צחנה נכנס ביחד איתו. והוא יושב ביניהם והוא עושה את זה בכוונה, כאילו, הוא שטן, יש לו חשיבה מאחורי הדברים, הוא מתחפש עם משהו מאוד מאוד דוחה, מאוד מאוד דוחה. וזה לא נעים, זו סעודה מפסקת, ואווירה חגיגית, ועשוי להתאר ככה. והוא יושב עם כל הניסיונות שלו להגעיל את כולם. אז אמרו לו, תהי, תשב יפה, הוא ביקש כוס. כוס, אתם צריכות להבין, כוס של ברכה. זה גביע, היום הרמה הכלכלית יותר גבוהה, אבל אז היה בבתים כוס, גביע של קידוש, זה כוס של ברכה, זה משהו מלכותי כזה, וכשהאורח מבקש את הכוס, אז הוא מברך את המשפחה, זה טקס כזה, חגיגי. הוא מבקש את הכוס, כשהוא מבקש את הכוס, אז הוא מתחיל לפלוט לתוך הכוס. שוב, הגמרא מעריכה וגם רש"י בתיאור של מה הוא פולט לתוך הכוס, אבל זה לא היה נעים לשבת שם, בסדר? בואו נסיים את האירוע הזה ככה. הוא עושה הכל כדי לעורר הרגשה לא נעימה. חוץ, אמרת לכם, מעריכות. לדעת, אם את נוגעת בחולצה שלו, מי יודע איזה זוחלים מסתובבים שם. מה קופץ לו מהראש, משהו מבחיל כזה. ואז כשהוא טינף את הגביע הזה, אז נחרו בו, איזה גערו בו. מישהו אמר לו, זה משפט חריף. לא משפט חריף, אז הוא חיבק את עצמו ונפל מת. כי הוא כנראה מאוד עדין, אתם יודעות, יש כאלה שהם כל כך עדינים, שפעם אחת אמרו להם מילה במקום, אז הוא חטף, שווה עצמו חי ומת. לא נראה לנו שהוא כל כך עדין, ממש לא נכון. אדם שחי באומללות, הוא חי כמו אדם נטוש. עבר הרבה זמן שם מאז שחיבקו אותו, ליטפו אותו, או שמישהו התייחס אליו. כנראה הרבה אנשים גרו בו, אבל הוא ככה. נופל מת, ועד כשנופל מת, אז הם שומעים את האנשים ברחוב. זה הכל פיקטיבי. כי השטן יש לו יכולות פירוטכניות מאוד מאוד גבוהות. זה הכל וירטואלי, זה לא אמיתי. אבל הם שומעים, כאילו אנשים ברחוב צועקים, פלימו הרג בן אדם, פלימו רצח בן אדם. ופלימו מאוד מאוד נבהל, הוא מפחד שהשוטרים עכשיו יבואו להרוג אותו. אז הוא בורח, לאן הוא בורח? לבית הכיסא. מה זה בית הכיסא? אז לא היה. לא הייתה מערכת ביוב ולא היה מים זורמים. אז היו מתרחקים איזה 100-200 מטר מהעיר, וחופרים שם איזה בור, וגם שם לא היה נעים. כל הסיפור הזה הוא לא סיפור עם מלכות לא נעימים. במחילה, אבל זה גמרא, תורה ולמוד לנו צריכים. והוא מתחבא שם, הוא אומר ש... למה הוא חושב שיכול להתחבא שם? לא יודע, הוא מתחבא שם. הוא מתחבא ופתאום השטן מגיע לשם. ופלימו באלם, רגע, עכשיו הוא היה מת, פתאום הוא חי, מה קורה פה? אז פלימו מרוב אלם הוא נופל. ועד שהוא נפל, השטן לוקח את היד ומוריד את המסכה, ופלימו עשוי רואה שבשר הכל השטן, הוא כבר פחד שלא יודע מה קורה, בשר הכל זה השטן, עם השטן פלימו רגוע. הוא אומר לו חץ בעין. אז פלימו אומר לשטן, מה הסיפור? מה עשית לי? מה רצית עם כל הסיפור הזה? אז הוא אומר לו, למה אתה אומר חץ בעין של השטן? הוא אומר, מה אתה רוצה? אני לא רוצה להיות חבר שלך. אתה השטן. אז הוא אומר, נכון, אל תגיד לי חץ בעין. תגיד, אלוקים יגער בשטן. יגער השם בך השטן. יגער השם בך הבוקרים ומשלים. זה סוף הסיפור. בסדר, ספר אותו עוד פעם או שאתם בעניינים? מישהי לא בעניינים? סיפור מוזר נשמע לכם? נכון. השאלה הכי גדולה בסיפור הזה זה מה? מה הסיפור הזה בא לספר? זה נשמע כתוב בגמרא. מה המסר שלו? מה הלקח שלו? מה השטן ניסה לעשות? הוא בטוח לא ניסה מה? להכשיל את פלימו בעבירה. הוא אפילו לא ניסה, כי הוא יודע שאי אפשר. השטן יודע שאי אפשר להכשיל את פלימו בעבירה. במקום לזמן הוא בא לטרלל אותו, לשגע לו את השכל. בא לקלקל לו את סעודה מפסקת. מה? מה הסיפור? מה המסר? מה לומדים מפה? זו השאלה, שאלת העל. שאלה שפרוסה לפני כל הסיפור. מעבר לזה, ניכנס לתוך הסיפור, אז יש לנו עוד כמה וכמה שאלות. אין לכם את הטקסט מול העיניים, אז אתם תצעדו לפי מה שאני זוכר פחות או יותר. השאלה הראשונה היא באמת, למה הושיבו אותו בשולחן נפרד? בא אני, ומוצאים לו אוכל החוצה. למה מוצאים לו אוכל החוצה? כי למה שהוא רוצה לאכול איתנו? ייקח את האוכל, ילך לבית שלו. אבל העני הזה מבקש להיות בפנים, מכניסים אותו פנימה. אבל כשמכניסים אותו פנימה, אז כולם יושבים על השולחן מרכזי, שמו אותו לבד. מה זה מעליב? למה לא שמו אותו ביחד עם כולם? אני אנסה להסביר. פלימו אומר לשטן חץ בעין, זאת אומרת שפלימו הוא צדיק, צדיק זה כלום לעומת פלימו. הוא הרבה יותר מצדיק. הוא אפילו לעומת התנאים צדיק. הוא איש קדוש, קדוש, קדוש. ולא יכול להיות אדם קדוש רק בין אדם למקום. זה לא עובד. זה לא עובד. בטוח שפלימו הוא איש מעלה, אדיר מאוד, גם בן אדם החדור. לכן היינו מצפים מפלימו לאיזו התחשבות מינימלית. מה אתה מעליב את העני הזה? אתה לא יודע איזה שטן. מה אתה מעליב אותו ושם אותו בחדר לבד? למה לא לשבת ביחד עם כולם? עוד שאלות. אני לא אשאל את כל השאלות, אבל ככה נשאל. העני הזה גוערים בו, ואז הוא מחבק את עצמו ונופל מת. אם היית שם את, לא פלימו, מה היית עושה? מה היית עושה כשהעני הזה נופל מת? אתם לא יודעות מה לעשות. אין לכם מה אני הייתי עושה. היית אומר, אוף, הנודניק הזה מת. ואיזה מת, שטויות. הוא מושך תשומת לב, הוא רוצה לקלקל לנו, הוא רוצה שנתעסק בו. הוא שיחק אותה מת, מי מת? ראית פעם מישהו שגוערים בו והוא מת? הוא בוכה, אני יודע מה, בוכה, חטף את כיף לב. הנסיכה על העדשה, הרכה בך והנוגה, מסכן כזה, כל מה צועקים, אבל לא מת ולא נעליים. אבל פלימו משום מה חושב שהוא מת. אם הוא באמת חטף שבץ, מה צריך לעשות? אחיה, כן, זה לא נעים באירוע הזה, אני מסכים. אבל אחיה, תפלו, תזמינו רופא, בן אדם שוכב פה. שום דבר. משאיר אותו לשכב ככה. עכשיו פלימו שומע צעקות מהרחוב של אבא. פלימו שומע צעקות מהרחוב שפלימו הרג בן אדם ואחר מפחד שהשוטרים יבואו להרוג אותו. תגידו, השוטרים יבואו להרוג אותו. נניח שיש הזה מת באמת. בא אליכם חס וחלילה. אורח לבית. אני דווקא יפה עם המילים הזה. בא אורח לבית ופתאום נופל מת. ואנשים צועקים, את הרג בן אדם. אז שוטרים יהרגו אותך? שוטרים לא יהרגו, אפילו שוטרים של רומא לא יהרגו. שוטרים יבואו ויגידו, פלימו, מה עשית? אז פלימו אומר, תבדקו, אין שום סימני אלימות. אתם רואים? זה לא אני. חוץ מזה, גם השוטרים יחשדו, הם לא הורגים אותו. שוטרים לא באים אקדחים, יורים ואחרי שואלים מה קרה. זה לא עובד ככה. מקסימום יעצרו אותו ליומיים, לשבועיים, ואז יביאו הרבה עדויות אופי שפלימו הוא צדיק וקדוש, והוא לא רוצח בני אדם שלא מתנהגים יפה, והכל יהיה בסדר. מה יש לפלימו בראש שהוא חושב שהשוטרים יהרגו אותו? בסדר? יש עוד שאלה, אולי מאוד מאוד גדולה. כשהשטן בא לבית הכיסא, ופלימו רואה אותו, אז הוא נופל, ואז הגמרא אומרת ככה. העלמתי את זה אולי, אמרתי את זה מהר בפעם השונה, עכשיו אני אדגיש את זה. כשהשטן ראה שפלימו מצטער, בעברית אני אומר את זה, כשהשטן ראה שפלימו מצטער, אז הוא התגלה לפניו. אז הוא הוריד את המסכה ואמר, תרגע, זה בסך הכל אני. אז מה הנקודה ששינתה את העלילה? מתי השטן אמר, זהו! הכל בסדר, כשהוא ראה שפלימו מצטער. זה ה... לא יודע איך להגיד את זה במילים של ספרות. אבל זה נקודת ההכרעה, זה נקודת השינוי. פה השטן אומר, הצלחתי. שמה כשפלימו מצטער? ואני שואל, מה קרה לך שרק עכשיו פלימו... זה אומר שרק עכשיו פלימו הצטער. נכנס, אתם יודעות, סעודה מפסקת, סעודה מיוחדת. כבר לובשים לבן, וכבר עשינו כפרות, כבר אמרנו את הוידוי, ואת כל חשבון הנפש, ואנחנו לקראת היום הגדול והקדוש והנורא שנקרא עלינו. לעומת יד לקט נרות, ויש ברכה מיוחדת כזאת, ברכת הבנים. ואוטוטו כל נדרה, והכל, ופתאום בא איזה מישהו ונודניק ומקלקל ומתנה ומסריח, ופלימו לא מצטער. ואחרי זה האיש הזה מת, לא בתוך הידיים, והוא לא מצטער. ואחרי זה הוא חושב שהולכים להרוג אותו, והוא גם לא מצטער. מתי הוא מצטער? רק כשהמת הזה פתאום מופיע לו בבית הכיסא. למה פלימו לא הצטער? זאת אומרת, אם רוצים להרוג אותי ואני בורח, אני כנראה כן מצטער, רואים שהוא לא הצטער. בואו רגע נדבר על הסיטואציה. נכנס לתוך הבית של בן אדם, שוב, גל של צחנה. בטח מלא מחלות מדבקות, מי מדבר על קורונה? בטח אדם, השטן יודע להתחפש טוב, יש לו את כל האביזרים הטקטיים. משהו כזה מצחין, מבחיל, משהו כזה מאוד מאוד לא נעים. זה לא קל, תראו, בבית של רבי לוין הסתובבו אנשים כאלה חופשי חופשי. בכיף הסתובבו, גם היה בא לבקר אותם, בית חולים צהריים וכו'. אבל לא כל אחד הוא בבי לוין. לא כל אחד. לא כל כך נעים. פעם נכנס אליי מישהו כזה הביתה. גרתי בירושלים, בדיוק למדתי את המדרש הזה. ופתאום הדלת נפתחת, נכנס מישהו, לרגע חשבתי זה השטן. הוא מתחפש כל כך טוב, אבל הוא היה מטונף, עם ריחות, ומשובש בדעתו, והוא חשב שזה הבית שלו. זהו, תשב הספה, הלכה הספה. סופית. ומה זה? רציתי גנב, לא יודע מה רציתי, אבל בדיוק למדת הגמרא ולא היה לי נעים. אמרתי, מי יודע מה יקרה? התקשרתי למשטרה, ובאמת הוא היה אדם שהלך לאיבוד מבית חולים ל... איך קוראים לזה היום? תשושי נפש, לא יודע איך אומרים את זה יפה. יש חוקים איך להגיד את זה היום. פעם קראו לזה מבית חולים לחולי נפש. אז אדם שהלך לאיבוד ולא אכל ולא זה ולא מצאו אותו, ואיך שהוא נכנס לבית שלי, רצה לעזור לי להבין את ה... גמרה הזאת. אז זה באמת לא נעים. זה לא נעים, זה מלוכלך וזה... זה לא אדם כיף, זה לא אורח שיושבים איתו ושותים קפה, זה לא הקטע שלו בכלל. בכלל לא, והכל... לכלוך על גבי לכלוך על גבי לכלוך. בסדר, עם כל התופעות הנלוות לזה. אז למה הייתי חזק? כי למדת הגמרה, אני חושב שאם הייתי יושב בסעודה מפסקת בערב יום כיפור, והיה נכנס אליי מישהו כזה, אני חושב שאותו יום הייתי יוצא צדיק. אני חושב. לא זכיתי להיות רבי אריה לוין, אבל נראה לי שהייתי יוצא צדיק. למה? כי לפני יום כיפור מתקלחים ונמקיים ולובשים לבן, אבל עוד מעט הולכים להיפגש עם, עם מלך מלכי המלכים. ושם המקלחות לא כל כך עוזרות, אתם יודעות. שם אני עולה למעלה, ויכול להיות שבבית דין של מעלה אני נראה בדיוק כמו האיש הזה. מבחינה רוחנית, נפשית, מידותית, מוסרית, לא בטוח ששמפו יכול לעזור לי. לא בטוח איך, שם לא שוכחים שום דבר, אין שכחה כנגדך, והכל יבוא במשפט, וספרי חיים נפתחים לפניו. ויכול להיות שהמעשים שלי, יש להם ריח מאוד לא טוב בשמיים למעלה, יכול להיות. יכול להיות שאני לא אסתטי והגיע לי שם למעלה בשמיים. אז אם מגיע, פתאום מגיע למישהו כזה בסעודה מפסקת, אז אני אומר לאלוקים, בוא נעשה עסק, אני מתייחס אליו יפה, אתה תייחס אליי יפה, בוא נעשה. אז מגיע בעולם כזה לפלימו, זה פלימו, זה לא אני. זה פלימו שאומר לשטן חץ בעין, זה אותנה, יש מישהו בשמו הלכות בשס. לפחות שמעתם את השם הזה, אבל יש מישהו כזה. אז מה אתה ככה, אין לך כוח לה, נראה כאילו אין לו כוח לעני הזה. מה זה אין לו כוח? אז בשביל להבין את פלימו, בואו ננסה להיכנס רגע לראש שלו. זה קשה, אבל ננסה להיכנס לראש שלו. פלימו, הוא לא מתגבר על היצרים הרעים שלו. אין לו יצרים רעים. תנסי להיות פלימו. תדמייני רגע אחד שאת פלימו, את לא יודעת מה זה יצרים רעים, בסדר? את לא ניצחת, את לא התגבר, את לא בנית עולם עם פחות פיתויים, אין לך יצרים רעים. אבל את הולכת בעולם שיש בו אנשים שיש להם יצרים רעים. פגשתם פעם מישהו או מישהו שיש להם יצרים רעים, זה קרה לכם? כן, אז גם לפלימו זה קרה. אבל מה פלימו, איך פלימו, מה פלימו חושב עליי? בסדר, מה פלימו חושב עלינו? על האנשים שמסביבו. איך הוא רואה אותם? מה אנחנו בשבילו? זה כמו שמישהו יבוא אליו ויגיד לו שיש לו התמודדות. הוא יבוא אליו ויגיד לו, תשמע, אני מה זה מת לאכול את הפלאפון הזה? אז הוא אומר, כתוב בשולחן, אוכל לאכול פלאפון. הוא אומר, כן, אבל זה קשה לי, את אישה, זה מאוד קשה. אני הכי אוהב, לא יודע איזה דגם זה. אבל יש פה איזה דגם כזה עם הצלימה, אני משוגע, אני חייב לזלול אותו עם רוטם, עם קצ'אפ. כאילו, כשפלימו מסתכל, אדם בלי יצרים מסתכל עלינו, זה השפוי היחיד עלי אדמון, זה לא כל כך נעים. הוא בעצם אדם מאוד מאוד בודד, מאוד בודד מלמעלה. אבל העולם שלו, הוא חי בעולם של אנשים פסיכופטיים. בשבילו לרצות לעשות דבר, זה כמו בשבילנו, לרצות לאכול בלטות. אין לי, אני לא יודע איזה דברים להמציא. זה לא שהוא ניצח. גם אנשים גדולים יודעים שהם לפעמים עייפים, לפעמים נעלבים. הוא לא, הוא לא. אין לו יצרה. אין לו. הוא לא מצליח לעמוד נגד יצרה. הוא אומר ליצרה, תברח, אל תהיה בקילומטר מני, אל תהיה, כי תחטוף חץ בעין. אל תהיה. זה לא משפט. המשפט הזה, כולם יכולים להגיד. הוא חי את המשפט הזה. אז הוא חי בעולם של אנשים, מישהו הכנס להם את המוח לבלנדר ורוצים חזרה. אנשים עזועים, אנשים עזועים. רוצים לעשות, לפעמים נכשלים קצת, לפעמים נכשלים הרבה, או מצליחים לא להיכשל. על מה אתם מדברים בכלל, אומר פלימו? פלימו כולו תורה, באמת כולו תורה. הוא לא מצליח להיות כלום, אני זוכר כשהייתי ילד קטן, אז הלכתי לרב, גרתי באיזה עיר, היה שם רב, תלמיד חכם זקן, כזה חרדי, צדיק כזה, הלכתי לרב, שאלתי אותו, מותר לראות סרטים מספירת העומר. אז הוא כל כך נבער, אמר, אוי ווי, סרטים, אסור לראות סרטים. אמרתי, הרב, לא שאלתי אם מותר לראות סרטים, שאלתי אם מותר בספירת העומר. אז הוא היה, אסור, אסור, אוי ווי, אוי ווי. ואני עוד פעם שואל, והייתי ילד, אמרתי, אבל הרב, אני לא שאלתי על סרטים, שאלתי על ספירת העומר. זה בערך אולי המשל שיש לי על פלימו. אנשים שואלים אותו שאלות מטורפות, מטורפות. שלא סרטים, זה כמו שהייתי שואל, האם מותר לי להוריד לי את הראש בספירת העומר? זה בערך אותה שאלה הייתה בשבילי. אז הוא די בודד, בודד מלמעלה. אבל כמו, יש כזה משל שזקן בגן הילדים, יותר גרוע, הרבה יותר גרוע, כן. רואים שפלימו באמת לא מבין את האנשים שמסביבו. הוא באמת לא מבין. למשל, זה בולט מאוד ביחס שלו לשוטרים. הוא חושב שהשוטרים ישמעו שהוא הרג, יבואו, ירו בו. תגידו, מה? יש להם היגיון, פלימו? אין היגיון. פלימו מסתכל עלינו כאנשים חסרי היגיון. פלימו מבחינתו, אנחנו אנשים עם שוב, יש לי מילים קשות, אני לא רוצה לחזור עליהם. הם בלי היגיון. על אדם רגיל אי אפשר לסמוך. אז שוטר שיש לו סמכות להפעיל אלימות באופן לגיטימי, אי אפשר בכלל לסמוך עליו. אי אפשר בכלל, הוא מבין שיש שוטרים, השוטרים האלה, כן, הם פתאום, זה לא, תסביר להם פלימו, אין לי מי לדבר, אין לי מי להסביר. אין למי להסביר. זה לא עובד, זה אנשים שאי אפשר לדבר איתם. האנושות כולה, שוטרים, רומאים, פי אלף, אי אפשר לדבר איתם. למה הוא לא הושיב את העני ליד השולחן? אתם יודעות שזה לא אני, אתם יודעות שזה שטן מחופש. למה הוא לא הושיב אותו ליד השולחן עם כולם? והתשובה היא, מה התשובה? מה?
הוא לא יודע שככה עושים.
למה? הוא יושב עם כל המשפחה שלו. מה המתכוון שהוא לא יודע ככה עושים? מישהי פה זקוקה לתשומת לב? כן?
כדאי.
כולנו זקוקים לתשומת, מה השאלה? אני מקווה שאת זקוקה לתשומת לב. אנחנו זקוקים לתשומת לב הרבה יותר מאשר אנחנו זקוקים לחמצן. ברור? ברור, תשומת לב זה חלק קיומי מהחיים. אבל למה השאלה הזאת היא שאלה מביכה? אני שואל אם מישהי פה זקוקה לתשומת לב. למה? מישהי פה זקוקה לכסף? כן? הבאתי פה חבילת שטרות. אנחנו זקוקים לכסף, אנחנו זקוקים לתשומת לב, לכי ההבדל ביניהם. אבל אנחנו לא רוצים שמישהו יחלק לנו את זה ברחוב, נכון? אנחנו לא פושטים יד, לא רוצים חס חלילה לפשוט יד לצדקה ולקבל מה? לא כסף ולא תשומת לב. אנחנו רוצים לקבל גם כסף וגם תשומת לב בדרך מכובדת וראויה. נעבוד, נקבל מי שאוהב אותנו. לא, לא לקבל ככה. אבל לפעמים יש מצב של עוני, חס וחלילה, לא עלינו, לא על אף אחד. לפעמים יש מצב שאדם, זה מאוד מאוד משפיל ומעלים, אין לו ברירה, הוא פושט יד. ומה הוא מבקש? הוא מבקש כסף, משהו עני. אם הוא עני וכסף, כן, הוא מבקש, אני תשומת לב, הוא מבקש תשומת לב. אני מנסה לומר שאדם זר נכנס למשפחה, איזה סיבה יש לו בעולם לשבת ביחד עם השולחן המשפחתי? מה זה העסק שלו? כל המשפחה יושבת כי המשפחה היא ישות אחת, אורגניזם אחד. יש מערכות יחסים, הם נעים. למה בן אדם זר ירצה לשבת איתי? הוא רוצה תשומת לב, שאלה לך שאתה המשפחה שלו. אין לו משפחה. נכון. לפלימו קשה להבין את זה, כי פלימו עובד רק לפי האמת, רק לפי השכל. אבל אנחנו לא רק עובדים לפי השכל, אנחנו עובדים, נכון, אני רוצה תשומת לב מהמשפחה שלי, אבל לפעמים אין לי משפחה, או היא לא פה, ולכן אני מאליו, גם אם לא קיבלתי תשומת לב פה, וגם לא קיבלתי תשומת לב שם. זה שזה לא יפה להושיב את העני, זה בעצם מה שאת אמרת קודם. זה שלא יפה להושיב את העני בצד, זה כשאת עובדת כבר בתוך הקבעונות של העולם הזה. אם היינו רק שחלים כאלה בלי רגשות, או לא מופעלים על ידי רגשות, אז כן, למה שישב איתנו? מה הסיפור שלו?
דווקא בגלל שפלימו, בן אדם קצת גדול שחי בסוף בעולם הזה, היינו מצפים לנו קצת כאילו יחסי אנוש, לא משהו מטורף.
הוא מאוד טוב, כשהוא חושב שהוא טוב. את רוצה פלורסנט? רוצה? יש משהו מאוד טעים, פלורסנט חדש, רוצה? קצת יחסי אנוש, אני אוהב לאכול פלורסנט. תראי, כשאת חיה בעולם מטורף, הוא מנסה, הוא מביא אוכל, הוא רוצה להיכנס, מיד בוא תיכנס. אבל יש דברים שאומר, אין סיכוי שמישהו ירצה אותם. מישהו פה רוצה לאכול פלורסנט? אז מה אתם, איפה יחסי אנוש שלי? קודם כל זו שאלה טובה, אבל מכיוון שמדובר בפלימו, אז זו שאלה טובה. הוא לא, אם הוא היה מבין שאת רוצה פלורסנט, סליחה, הוא היה הולך לחנות וקונה לך פלורסנט בציפוי שוקולד. אבל מאיפה הוא יכול להבין שמישהו רוצה דבר כזה? יש לו קשיים מאוד מאוד גדולים, נקרא לזה באינטראקציות חברתיות, אבל לא בגלל שהוא לא טוב. בגלל שלך היא תנהל אינטראקציות חברתיות עם אנשים שהמוח שלהם עבר תאונה קשה, נקרא לזה ככה, בסדר? מבחינתו כולנו עברנו תאונה קשה. הוא איש האמת היחיד. איש אחד נסע בכביש 6, מתקשר לאשתו, היא אומרת לו, איפה אתה? אומרת לו, אני בכביש 6. אז היא אומרת לו, תיזהר, אמרו ברדיו שמשוגע אחד נוסע בכביש 6 נגד הכיוון. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לה, משוגע אחת, כולם פה השתגעו. אז במקרה הזה, זהו, זו הייתה בדיחה. להסביר? שאני לא ארגיש כמו פלימו. אני לא תרגיש. אז זה כמו האיש הזה מהצד השני. כולם משוגעים. באמת כולם נוסעים נגד הכיוון. אבל הוא צודק פלימו. באמת הוא היחיד שנוסע לפי הכיוון כל השאר השתגעו. שם במקרה הזה של פלימו. הוא באמת כזה, הוא מאוד רוצה לעזור, אבל קשה לו להבין שזה מה שאת רוצה. ברגע שתגיד לו, זה מה שאני רוצה, בסדר, הוא ילך לעזור, אבל הוא לא יכול להבין. אז הוא חושב שלנו כסי המלך הם כאלה. עוד משהו שיש על פלימו שהוא לא מצטער. למה הוא לא מצטער? הוא לא עובד לפי מצטער, על פי מה הוא עובד? על פי אמת ושקר, לא על פי בא לי ולא בא לי, מתחשק לי ולא מתחשק. כיף לי ולא כיף לי. מה שהשם עושה, אז מה פלימו אומר? לטובה, מה את השם הייתה זאת? בא אני הזה, הרסת ארוחה. אומרים, השוטרים הולכים להרוג אותי, זה מסובך מאוד. אבל הוא לא מצטער. למה הוא לא מצטער? ככה השם רצה. כל מן דוד רחמנה לתו אביד. זה מה יש. אם השם אומר משהו, אז פנימו גדל ומקבל את זה בעבר, מפנים את זה, הוא מזדהה עם זה. אז מה שינוי העלילה? מה קרה פה? מה שקרה פה זה שפתאום פלימו הצטער. זה מה שהשטן ניסה לעשות, נכון? למה פלימו הצטער? כי פתאום קורה משהו שפלימו לא יכול להסביר אותו בשכל. הרגע האיש הזה מת, זה לא הגיוני שהוא מת, אבל שום דבר לא הגיוני. אין מה לשפוט בהיגיון, חבורת מטורפים. אז מתי הוא מצטער? כשהרגע אני הזה מת, ופתאום אני הזה הגיע לפה. פה משהו משובש עולה גם, ופה גם השכל לא מצליח לקלוט, ואז פלימו מצטער. וכשפלימו מצטער, השטן אומר, שיחקתי אותה, זהו. הרווחתי, נרגעתי. השטן מאוד מאוד רוצה שפלימו יצטער. למה? אז הוא מסביר. אתם זוכרים את הוויכוח? למה עשית לי את זה, שואל פלימו? כי אתה אומר לי חץ בעין. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? השם יגר השם בך השטן. מה זה משנה אם אני אגיד לשטן חץ בעין, או אם אני אגיד לשטן יגר השם בך השטן? בשני המקרים אני מתכוון ש... אני לא רוצה להיות חבר שלך. נכון? אני לא רוצה אותך. יש הבדל מהותי. יש הבדל מהותי. איך אמרת קודם שאנחנו מצפים מפלימו למעט יחסי אנוש? וברור שהוא רוצה לנהל מיחסי אנוש, אבל הוא לא מצליח. הרבה פעמים הוא לא מצליח, כי הוא לא מבין אותנו. וזה שפלימו לא מבין אותנו, זה לא נגמר ביחסי אנוש, זה נגמר בהרבה יותר מעגלים. פלימו בעצם לא יכול לעזור לנו יותר מדי, נכון? יש איזה צדיק כזה בעולם שקוראים לו פלימו, שהוא קדוש, 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 קדוש. אבל כשאת מסתכלת עליו, כשאת קוראת סיפורים עליו, אז מה את לוקחת מזה לחיים שלך? שום דבר, שום דבר. זה כמו שתקראי על פיל, תגיד איזה יופי, אבל אין לך חדק, נכון? אז זה לא מעניין, את לא פיל. או את לא ציפור, כי אין לך כנפיים. לספר סיפורים על אנשים גדולים, אנשים משמעותיים, זה נותן לך כוח, כי את אומרת, רואה, אם בן אדם, בשר אדם היה יכול להיות כזה, גם אני יכולה לגדול קצת יותר. הם פוגשת איזה מין יצור כזה, פלימוי כזה. אלוקים ברא מלאך, אני לא מלאך. לי יש יצרים, ואני לא מת לשטן חץ בעין, ולי יש קשה לי, ועצוב לי, ומבולבל לי, ואני נעלבת. אני לא פלימו. אני יכול להתקדם בעזרת אנשים שהם דוגמה אישית, שהם רלוונטיים לגביי, משמעותיים לגביי. אם יש סיפורים על משהו אחר, משהו אחר, למה את לא אף? את לא רואה את הציפור אף? אני לא ציפור. אם תראי בן אדם אף, אז אולי גם אני אתחיל לעבוד את זה. אבל אם אני ציפור, לא מעניין אותי. זאת אומרת, זה מאיים בתור קוריוז. אולי אדם כזה יש לו ברכות, הוא מוסיף קדושה לעולם. אבל איפה הוא מניע אותי? עכשיו, אבל לא רק במובן של דוגמה אישית, באיזה עוד מובנים? את יכולה להתייעץ עם בן אדם כזה? הוא יכול לתת הדרכות בן אדם כזה? לא. משום שהוא חי בעולם אחד, ואנחנו כולנו חיים בעולם אחר. אז הוא לא יכול להושיע אותנו. הוא יכול להעביר לנו שיעורים? לא. הוא יכול להגיד את האמת הגדולה כמו שרבנו. הוא יכול להבין אותנו, אפשר לשבת איתו ולהתייעץ איתו ולברר איך מתקדמים, איך צועדים כזה. לא. לא. זה נורא יפה. זה נורא יפה. זה כמו לראות הר. את רואה הר, אברסט כזה. נוף, מרשים. זאת אומרת איזה יופי. מה, אני נעשה להיות אברסט אחר כך? לא, את לא עבר, אז גמרנו. את לא עסוקה מצוקים וסלעים ושלגים וכיפות ופסגות. את לא, אז יש מישהו כזה שהוא לא. השטן אומר לפלימו, אל תגיד לי חץ בעין, תגיד גר שמך השטן. כי השטן אומר לפלימו, אתה לא מבין אותי. אתה לא מבין אותי בכלל. אתה חושב שצריך למחוק אותי. אבל אי אפשר למחוק אותי. כי אלוקים, מי ברא את השטן, אתם זוכרות? מי שברא את הכל, למרבה הפתעה. מי שברא את היצר הטוב, ברא את היצר הרע. ומי שברא את הברכה ברא גם את השטן. מי ברא את הרע? יש כזה פסוק בישעיהו, יוצר אור ובורא רע. השם ברא את הרע. למה השם ברא את השטן? יש שטן בעולם. שמעתם על זה? לצערנו, שמעתם על זה, כן. יש שטן בעולם. אבל הוא לא הגיע משום מקום. השם ברא גם אותו. למה השם ברא אותו? השם רוצה שהכל יהיה טוב. אז למה השם בורא רע אם הוא רוצה שהכל יהיה טוב? כי גם לרע יש תפקיד. מוזר, מפתיע. לא צפוי, אבל בשביל שהעולם הזה יהיה טוב, צריך גם את הרע. איך הרע יכול לעזור לעולם הזה להיות טוב? איך השטן יכול לעזור לעולם הזה להיות טוב? זאת השאלה. אם אתה אומר יגער, אם אתה אומר חץ בעין, אתה מנסה למחוק אותי. לא, יש שטן ויש לו כוח, השם יגער בו בעזרת השם. תגיד, יש פה איזה כוח, צריך להתמודד. למה? מה התפקיד של השטן? מה הערך שלו? בסיפור שלנו. רואים בסיפור שלנו, רואים מאוד מאוד בולט מה התפקיד של השטן. השטן, רואים מה קורה לפלימו בלי השטן. מה קורה לפלימו בלי השטן? הוא מנותק, הוא מה? הוא לא יכול באמת לעזור למסכן הזה. השטן מתחפש למישהו מאוד מאוד קיצוני. אבל פלימו היה מסתכל גם עליי ככה, אני חושב. נכון, אמרתי לכם קודם שבעולם הזה אני יכול לבוש בגדים נקיים ולהתייפייף. בעולם הבא זה יותר מסובך, אבל פלימו חי חצי בעולם הבא. כשהוא מסתכל עלינו, כולנו בשבילו מעוותים כאלה. באמת אנחנו מעוותים לידו. מול האמת האלוקית השמיימית, פה אפשר להשתדל, להתקדם, לשמוח, לעשות הצגות. באמת השמיימית אי אפשר. ומול אלוקים, הוא רואה אותנו בכל רגע, בטח שיותר ביום כיפור. אז מה השטן רוצה? השטן רוצה משהו מפלימו, נכון? מה השטן רצה מפלימו? זוכרות? מה הרגע השינוי בעלילה? שהוא יצטער. אם אין לו שטן, אז מה גם אין לו? אין לו צער. כי יש פער בין העולם הזה לעולם הבא. יש פער בין הנשמה לגוף. איך קוראים לפער הזה? לפער הזה יש שלוש שמות. או שלושה שמות. שם אחד זה שטן, שם שני זה יצר הרע, שם שני זה מלאך המוות. זה נראה שלושה דברים שונים. נכון? את השטן למשל, אתם ברוך השם לא מכירות היכרות אישית. יצרים רעים, אין לכם, כנראה. אבל הכרתם מישהו שהיו לו יצרים רעים, יכול להיות? יצרים רעים זה לא, צריך למפלצת בשביל יצרים רעים. למשל, את אכלת ארוחת צהריים בשרית, ובצהריים, בשיעורים בצהריים אתה יפה, אתה אומרת, אולי אני אשתה קפה? לא, את לא תשתי קפה, תתגברי על זה, אבל רצון לשתות קפה, זה יצר רע. בסדר? אתם יודעות מה זה יצר רע? עוד דוגמאות או שזה בסדר? זה יצר רע, זה להתנהג בצורה אנושית הרבה פעמים. אם הייתי גוי, זה היה בסדר גמור, להדליק אש בשבת. יצר רע זה משהו שהוא אנושי, ואנחנו מבקשים להיות מעל זה. מעל זה, אנחנו רוצים להיות לפי התורה ולא לפי האנושי. זה יצר רע. מלאך המוות, תאריכו כולכם ימים בעזרת השם אתם וכל אח שלכם, אנחנו גם מכירים. מה זה מלאך המוות? מלאך המוות זה שהגוף לא מופיע את כל מרחבי הנשמה. הגוף מופיע דברים באופן חלקי, ולכן הוא נגמר פעם. הוא נגמר אחרי 120, אבל גם לפני 120 הוא לא מושלם. הוא חלקי, הוא חלקי. ולכן יש צרות בעולם הזה, ומחלות, ובדידות, וכאב, ונטישות, ואכזבות. זה כל זה חלק מה... מלאך המוות. זה אותו דבר. יצר המלאך המוות זה אותו דבר. ויש גם שטן. שטן זה מפלצת, שטן זה... פסיכוזות, סדיסטיות, אנשים פסיכופטים שמתעללים בחתולים, יש נאצים. זה ברוך השם לא אנחנו, ויש בעולם גם דברים כאלה, צהר נורא. יש, היו, צריך להילחם שיש לנו צהל ברוך השם. יש בעולם דברים מסובכים כאלה. זה נראה דברים אחרים, אבל זה לא דברים אחרים. זה שלוש פנים של אותה ישות, של אותו פער ביני לבין הנשמה שלי. זה בא לידי ביטוי בשלוש מערכות אחרות. אם פלימו לא נפגש עם הפער הזה, אצל פלימו אין פער, אז הוא לא פוגש לא את השטן ולא את יצר הרע וגם לא את מלאך המוות. זאת אומרת, הוא גם לא שטן וגם לא עבירות וגם לא, גם לא, הוא לא מצטער, הוא לא מצטער. הוא חי את העולם כמו שאלוקים מסתכל עליו, אז הוא לא מצטער אף פעם. ואם הוא לא מצטער אף פעם, מה המחיר של זה? אתם זוכרות? שהוא מנותק מהעולם. שהוא מותק מהם, יש לשטן הרבה עבודה, יש 7.5 מיליארד אנשים שהוא צריך להכשיל אותם. ובתוך עם ישראל, כך קראתי, יש 15.4 מיליון אנשים שהוא צריך להכשיל אותם. אז את פלימו הוא הפסיד. הוא נשאר לו מספיק, נכון? 15.4 מיליון מצד אחד, מצד שני פלימו, זה... אז הוא הפסיד אחד השטן, הוא יכול להיות רגוע. אבל לא, השטן אומר, אתה לא הבנת, אני לא רוצה לה, אני רוצה שתנצחו אותי. אני צריך אותך פלימו, כך אומר השטן. אני צריך שתכיר אותי. ותכאב, ותכאב. ומה יקרה כשנכאב? מפגש עם השטן, תראו, לשטן יש יד מאוד מאוד קרה. הרבה יותר קרה מאפס מעלות. בערך מינוס 100 מעלות. לפעמים הוא מכניס את היד בתוך הצלעות שלנו, ותופס את הלב, ואחיזה קרה, קרה, קרה. ואז מה קורה? ואז העולם נראה רע, 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 ועצוב, עצוב, עצוב. ואז מה קורה? שתי אפשרויות. או שמתייאשים, קופאים למוות ביחד איתו, או שמה? או שהצריבה של הכאב מטביעה בנו כזה חותם שלא נשכח אותו. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. אני מתכוון שהיכולת שלך לזהות כאב אצל אחרים היא פונקציה של הכאב שעברת בחיים שלך. אם את לא מכירה כאב, אם את לא יודעת מה זה בדידות, אם את לא יודעת מה זה אכזבה, אם את לא יודעת מה זה בגידה, עד שאת רואה את זה אצל אחרים, אז את לא קולטת מה קורה שם. את לא מכירה, את לא מבינה. את רואה שהם צועקים ולא מחייכים, וזה, את לא יודעת מה עובר עליהם. בשביל להכיר את הצער ממקורו, אנחנו חייבים לעבור דרך המקומות כאלה, ללכת בגיא צל מוות. גיא צל מוות זה לא איזה נחל מפחיד. זה נחל שאין כמובן בעולם. גיא צל מוות זה איזה... תמציאו איזה נקי כזה בעומק של 2 קילומטר, שהכל שחור, זה הצל של המוות. אז גם דוד המלך מתהלך שם לפעמים. והרע מנסה להפחיד אותו, והוא בוטח בהשם, לא יראה כי אתה עמדי, אבל מסגרת היא לא נעימה. כשמישהו עבר כאב גדול, מכל סוג שהוא, אז מה אנחנו עושים כאבים גדולים? אנחנו נאבקים לא להיכנע. אם אנחנו מצליחים לא להיכנע, אז הרבה פעמים מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו הופכים את זה. אנחנו מתמלאים בשנאה אל הרוע, בשנאה לכאב. כל מה שאנחנו רואים את הכאב, הוא צורב אותנו, מזכיר לנו את הכאב הבלתי נסבל שחווינו כשהוא פגש אותנו. ואז אנשים שפגשו אותו, את מלאך המוות, הם משתמשים בפגישה עם מלאך המוות כמקפצה, כנקודת זינוק, כקטר, כמנוע צמיחה, להילחם, להילחם. אנשים שפגשו את הכאב, הם שונאים את הכאב, הם לא יכולים לסבול את הכאב. כל פעם שהם רואים את הכאב, הם מבינים בדיוק מה זה אומר להיות סובל, הם מבינים את זה. וזה מרסק אותם. ולכן הם יוצאים למלחמה נגד הכאב ונגד האכזריות ונגד הרוע ונגד הצטניות. הם לא יכולים לסבול. אנשים שחיו ככה כאילו בסבבה, יש אנשים כאלה רק בסיפורים. מי שחי ככה, בסדר. אז בסדר. ילד אחד לא ידע לדבר, עד גיל 7 לא דיבר. שלחו אותו למומחים ומה לא עשו, והוא לא דיבר. יום אחד בגיל 7, בארוחת צהריים, הוא אומר לאחיו, יוסי, תעביר את המלך בבקשה. אז כולם התרגשו ואמרו, מה קרה? מה? אז הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, מה אתה יודע? הוא אומר, בטח שאני מדבר. אז הוא אומר, אז למה לא דיברת? הוא אומר, עד עכשיו הכל היה בסדר. אז לא הייתי צריך. להסביר שגם הפעם זה היה... אתם לא צוחקות מהבדיחה, אפשר אתם צוחקות שאני שואלים להסביר זה. אני מקבל את עצמת לב שלי, ברוך השם. זה חתך לי את החוט, כן, זה חתך לי את החוט. אז אם יש יצור דמיוני כזה, שהוא חי, ראיתם טלטאביס פעם? כן. אז כן, הכל שם, על מי מנוחות ינעלני, נכון? אמרו לי שהטרגדיה היחידה בטלטאביס זה שדיפסי איבד את הכובע שלו. אבל חוץ מזה, הכל מחייך והארנבים מפזזים, ולפעמים היינו רוצים שהעולם הזה גם יראה כזה, כזה, טוב, כזה, אבל זה לא. יצא לכם להיות פה פעם? יצא לכם, אבל זה לא. אנחנו לא עוד פרק בסדרת טלטאביס, ממש לא. אנחנו בעולם עשיר, צבעוני, שמח, יפה, ועל הפנים גם, בהחלט. מדי פעם יש איזה רגעים פחות נחמדים. אז אני לא חושב שיש מישהו באמת שהוא הנסיכה על ההדשה ש... היא בטרגדיה, כי שמו לה, מה שמו? אפונה מתחת 30 מזרונים. כולנו, אתם בחורות צעירות, ויהיו לכם עוד חיים ארוכים, אבל יצא לכם פעם איזה משהו קצת מצייר כנראה יותר מהדשה, לא זוכר מה היה שמתחת למזרונים. ואם מישהו לוקח את הכאב, אז הוא יכול להתבאס, הוא יכול להיות ציני, הוא יכול להגיד, נו באמת, הוא יכול לצבוע אותנו בשחור, הוא יכול להגיד, אני אלחם נגד הכאב הזה. אני יודע לכאוב כאב של אחרים, ואני ברשעות מול הרשע, אני חזק, כי זה קורה אותי, כי זה קורה אותי. אז מה השטן אומר פלימו? הוא אומר, אם באמת הייתי רוצה שהעולם היה רע, אז הייתי אומר, הפסדתי את פלימו, יאללה, איזה כיף לי. איזה כיף לי, שיהיה איזה עזוי כזה, צדיק אחד. אבל הוא צדיק שהוא בתיבת נוח, שט לו בא עם הבול, הוא לא מדבר עם אף אחד, לא מציל אף אחד. הוא חי לעצמו, אבל אני לא, אני רוצה שינצחו אותי, אומר השטן. יש לי גם תפקיד בתיקון עולם. אני רוצה שינצחו אותי. אני רוצה שילחמו בי. ולכן אני רוצה שפלימו יצטער. אני רוצה שפלימו... אם הוא יצטער, אז אף אחד לא יחשוב שאין לו יחסי אנוש. אף אחד לא יחשוב שאין לו יחסי אנוש. אם הוא יצטער, אז הוא פתאום יתחיל להבין את הכאב של השוטרים. השוטרים האלה הם לא פסיכופטים, הם בני אדם. יש בהם טוב, יש בהם רע, יש בהם התמודדות. אם פלימו חושב שהם פסיכופטים, הם יישארו ככה. והעניים האלה, כן, הם רוצים תשומת לב. כן, לפעמים הם רוצים תשומת לב גם אם זה לא הגיוני. אנשים פה בעולם הזה חיים גם עם כאב וגם עם אכזבה, וגם עם בדידות וגם עם חרדות. ואי אפשר לבוא ולהגיד, אבל זה כן הגיוני וזה לא הגיוני. זה לא עוזר לאף אחד. בשביל לעזור למישהו צריך להיכנס איפה? לתוך הבוץ, ביחד איתו. צריך להיכנס למטה ולהתלכלך ולחלץ את כולם ביחד איתנו מהבוץ הזה. הפלימו יושב בסעודה מפסקת ערב יום כיפור. את האמת, יום כיפור יום מיותר לגמרי מבחינת פלימו, נכון? משהו שהוא נקי כל הזמן, אין לו עבירות. אין לו מה לחבס, כיפור זה... אין לו מה לחבס. הוא כולו קדוש. אז היום הזה לא כך מרגש אותו. בסדר? המשוגעים יהיו... יישארו משוגעים, לפחות יעשו כביסה. אבל הוא יושב למעלה, הוא יושב באיזה עולם נקי כזה, הוא באמת היה כזה, היה אש כזה. והשטן אומר לו, תשמע, יום כיפור זה לא בגלל שיש אנשים בלי שעושים עבירות. זה בגלל שאלוקים ברא עולם מסובך. כן, עולם טוב, עולם יפה, עולם עשיר, עולם קדוש. אבל יש גם כמה סיבוכים. והסיבוכים האלה לא נועדו כדי שנשחק אותה כי אנחנו לא מכירים אותה, או אולי אפילו לא מכירים אותם באמת. סיבוכים נתפגש בהם, ונצא, מה נצא? עוצמתיים יותר. נצא פצועים קצת לפעמים, נכון? נצא מצטערים, אבל נצא עם כוחות אדירים שרוצים להרים את העולם הזה למקום הרבה יותר גדול. לא נהיה עסוקים באני, בסדר, אלא נהיה עסוקים בלתקן עולם, לתקן עולם מלכות שדי. אז יום כיפור זה יום כזה שאנחנו באים, לא בגלל שאנחנו נצורים סוג ב', בגלל שאלוקים בכוונה ברא עולם מורכב כזה, מורכב, עולם מסובך כזה. והוא שלח אותנו למשימה, הוא שמח עלינו. אתם יודעות שאף אחד פה לא הגיע לכאן בטעות. לא לכאן לחברון, לעולם הזה נתקדם. אלוקים ישב ובדק ואמר, וואלה, זאת היא תעשה לי את העבודה, אפשר לסמוך עליה. הוא הוליך אותך למסלול מאוד מיוחד, מאוד מרתק, מאוד מפחיד לפעמים, אבל הוא אמר, את תסתכלי, וגם כשתפגשי דברים קשים, את רק תאספי מהם כוח, ורק תתגברי, ורק תגדלי. איך המשנה אומרת במסכת יום, העבירות שבין אדם וחברו, אין יום הכיפורים לכפר. אתם מכירים את זה, נכון? אז מרן החידה אומר ככה, שמבינים את זה לא נכון למשפט. עבירות שבין החברו, אין יום כיפור מכפר, על מה הוא לא מכפר? על כלום הוא לא מכפר. על כלום. זאת אומרת, אם מישהו ניגש ליום כיפור אגואיסט כזה, הוא אומר, מה אכפת לי? אני רוצה להיות צדיקה, זהו, זה מה שמעניין אותי. שער הכניסה ליום כיפור זה מה? זה ביחד. זה מי כעמך ישראל ואיך הבא. זה אחריות, זה אכפתיות. עבירות שבין החברו, זה לא אם פעם עשית חלילה עבירות בין החברו, אלא מה? יש לך אישיות כזאת חסרונית. אדם סוציומט שלא אכפת לו מאף אחד. עוד אדם מאוד אכפת לו, והוא נפל פה ושם, זה כן יום כיפור מכפר. אבל אם מישהו אומר, אני רוצה לגור בתוך הבונקר שלי ושאר העולם לא יודע מה קורה לו, אז הוא לא מבין מה זה יום כיפור. יום כיפור זה משימה, כי באנו עולם מסובך בכוונה כדי לעזור אחד לשני, כדי לתת יד, לעזור לעצמנו ולדחוף את העולם הזה קדימה. גמר חתימה טובה, שנה טובה וכל כך.